שלום לכולם, השיעור היום מוקדש לעילוי נשמת הרב בן ציון חיים בן הרב דוד הכהן קגנוף זיכרונו לברכה, נתרם על ידי ביתו וחתונו רוני ואלי גרינבאום, יבדלו לחיים טובים וארוכים.
שלום לכולם, אנחנו לומדים את דף כ"ז במסכת סנהדרין באתר sinai.org.il. היום השיעור יהיה 16 דקות, לא כולל הסיכום בסוף. אנחנו מתחילים בשורה הרחבה הראשונה בעמוד הקודם. אחרי שהייתה לנו הפסקה בדף כ"ו להגדתות, הדף הזה הוא בעצם המשך ישיר לדף כ"ה. בדף כ"ה ראינו הקדמה די ארוכה על פסולי עדות ודיינות, וחילקנו את זה לכמה קבוצות. יש פסולי דיינות בגלל שהם לא יודעים לדון, יש פסולי עדות ודיינות בגלל שהם קרובי משפחה, על זה נרחיב מחר, ויש פסולים שקשורים לפסוק, על תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. וזה בעצם הנושא שלנו גם בכ"ה וגם היום. עכשיו, בדף כ"ה נתנו הקדמה שכולה לקוחה מתוך הדברים שנלמד היום, על מה הפסול הזה בפסוק כולל, בזה נתמקד היום, אבל בדף כ"ה התמקדנו ברשימה של פסולים, שהם פסולים רק מדרבנן, כי הם לא עושים איסור לאו שיש בו מלכות, עוד מעט נרחיב, אלא הם פסולים בגלל שמה שהם עושים הוא קרוב לגזל, אבל לא ממש גזל, כמו משחק בקוביה, מפריחי יונים וכו'. אז עכשיו אנחנו קודם כל נסגור כמה קצוות לגבי אותה רשימה, ואחרי זה ניגש להתמקד בפסוק, על תשת את חיים רשע להיות את חמאס. אז כאמור, אנחנו בשורה הראשונה של השורות הרחבות בעמוד הקודם. אז קודם כל אומר רבי אבאו בשם רבי אלעזר, כל אותם פסולים שאמרנו בדף כ"ה, הם פסולים רק מהרגע שבית דין הכריזו עליהם שהם פסולים. חוץ מהפסול של רועה צאן, שאמרנו שם שרועה צאן הוא פסול, אפילו שאנחנו לא יודעים שהוא רואה את הצאן שלו בשדות אחרים, כי מן הסתם זה מה שהוא עושה. אז כאן יש מחלוקת האם לגביו גם כן צריך קודם כל להכריז, או שהפסול שלו הוא אוטומטי אפילו בלי שהכריזו. עכשיו, כל זה רק בפסולי דרבנן, אבל אמר רבא לרב פאפא, בפסולי דאורייתא, למשל גזלן ממש, הוא פסול מיד גם בלי שמכריזים עליו, ולכן בסיפור בגמרא שהיו שני גזלנים שהיו חתומים על שטר מתנה, ברור שהעדות שלהם בטלה אפילו בלי שהכריזו עליהם שהם פסולים. אז זה לגבי הצורך בהכרזה. ועכשיו יש פה בגמרא בנקודתיים, בערך באמצע השורות הרחבות, שלוש מימרות של רב נחמן. אנחנו כרגע נראה את המימרה השלישית שלו, שש שורות לפני סוף העמוד. אחר כך, כשנגיע לנושא הבא, נחזור חזרה למימרות הראשונות שלו. אז פה אומר רב נחמן, אם אותו אחד שחטא לא ממש ידע שזה חטא, הוא חשב שאיכשהו זה בסדר, אז הוא לא פסול לעדות, אפילו שלכאורה מדובר בגזל ממש. באיזה מקרים רואים את זה? אז נראה שתי דוגמאות. רב נחמן מדבר על אריס שלוקח פירות בזמן הקציר או בזמן האסיף, מיבול שכבר מוכן לגמרי, אז כשהוא עושה את זה הוא לא חושב שהוא גוזל, אלא הוא מורה יותר לעצמו, הוא אומר לעצמו הרי פועל, מותר לו לקחת מהתורה, אז למה שלהריס יהיה אסור? אז הוא לוקח קצת. לכן כיוון שהוא לא עושה את זה מתוך מחשבה לגזול, אז הוא לא נפסל לעדות. דוגמה נוספת אנחנו רואים בקברנים שהיו קוברים ביום טוב, שרב פאפה רצה לפסול אותם, אבל רבון הברד רב יהושע הכשיר אותם, כי הקברנים חשבו שמצוות קבורה דוחה את איסור יום טוב, לכן הם עשו את זה. ואפילו שהם ראו שנידו אותם על זה, ובכל זאת המשיכו, הם עדיין חשבו שזה מותר, פשוט הם חשבו שצריך לנדות אותם, כי סוף סוף הם גם עברו על איסור יום טוב. לכן, כיוון שהם חשבו שזה מותר, הם לא נפסלים לעדות. אז בזה סגרנו שתי קצוות לגבי הסוגיה בדף כ"ה, ועכשיו ניגש ליסוד של הסוגיה, הפסוק על תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס. אז כמו שהקדמנו בדף כ"ה והיום נרחיב בזה יותר, יש מחלוקת על מה הדגש בפסוק הזה, ואנחנו נראה בסוגיה שתי מחלוקות מקבילות בעניין הזה. המחלוקת היותר מפורשת זה של רבא מול אביי, המחלוקת הפחות מפורשת שהיא ראשונה בסוגיה זה של רב נחמן מול רב ששת. כלומר, אביי ורב ששת סוברים שכל מי שמוגדר כרשע הוא פסול להיות עד לא רק בתחום שבו הוא חטא, למשל בן אדם למקום, אלא גם בדיני ממונות. מה זה נחשב רשע? כל מי שעובר על איסור לאו שיש בו מלכות. זה אביי ורב ששת. לעומתם, רבא ורב נחמן סוברים שיש פה דגש גם על המילה חמאס. כלומר, רק מי שעובר על איסור שיש בו איזשהו קשר ללקיחת ממון מאחרים, רק אז הוא נפסל לעדות לגבי ממון, כי הרי עצם זה שהוא עבר על סתם איסור, זה עוד לא אומר שהוא גם חשוד להעיד שקר בעדות שקשורה לממון. אז זה המחלוקת, עכשיו נראה את המקרים עצמם שבהם הם נחלקו. אז המחלוקת הראשונה זה בשורה 11 מתחילת השורות הרחבות בעמוד הקודם. הנושא הוא חשוד על הריות. רב נחמן אומר שמי שחשוד על הריות הוא קשר לעדות בענייני ממון, כי כמו שאמרנו לפי רב נחמן צריך שיהיה איזשהו קשר לממון, ולהריות אין שום קשר לממון. לעומת זאת רב ששת אומר שהוא פסול אמנם מדרבנן, כי סוף סוף למרות שאין בזה שום קשר לממון, עצם זה שהוא חשוד מאפשר מדרבנן להלקות אותו, ולכן הוא גם פסול לעדות מדרבנן. אז זה המחלוקת הראשונה, לפי רב נחמן צריך קשר ממוני, לפי רב ששת גם בלי שום קשר ממוני. בהקדמה המורחבת לשיעור בקפה ראינו ראשונים אחרים שמסבירים שרב ששת הוא לאו דווקא כמו אביי, אלא סברות אחרות, אפשר לראות שם. עכשיו לפני שנמשיך למחלוקת השנייה בעניין הזה של אביי ורבא, רק נעיר שתי הערות על רב נחמן. הערה ראשונה אומר רבא שכמו שאמרנו כבר רבא הוא כמו רב נחמן, שכל הדיון כאן זה אם הוא פסול לעדות ממונית, אבל אדם שחשוד על הריות, ברור שהוא פסול לעדויות שקשורות להריות. כי הרי על זה הוא חשוד, אז ממילא הוא לא יכול להעיד על אישה שהתגרשה, כי אולי הוא משקר והוא פשוט רוצה את אותה אישה, אבל להעיד על אישה שהתקדשה, זה הוא כן יכול להעיד, כי הוא רק אוסר אותה על עצמו, אז אנחנו לא חושבים שהוא משקר, למרות שיכול להיות שגם פה הוא משקר, כי הוא דווקא רוצה שהיא תהיה נצועה, כי מים גנובים ימתקו, אבל עד כדי כך לא חששו. אז זה הערה ראשונה. הערה שנייה זה עוד מקרה שרב נחמן מביא לגבי אדם שאוכל דבר אחר ומסבירים הראשונים שכוונה היא שהוא מקבל צדקה מגויים, אז פה רב נחמן פוסל אותו לעדות ורשי מסביר כי הוא עובר פה על חטא של חילול השם בשביל ממון, כלומר בשביל הצדקה, לכן פה גם לרב נחמן זה פסול אמנם מדרבנן. אז בזה סיימנו את המחלוקת הראשונה בעניין, עכשיו נעבור למחלוקת השנייה. בשביל להגיע למחלוקת השנייה נדלק כרגע מהשורה האחרונה בכו עמוד ב' לשליש העליון של כו זין עמוד א', ממש בסוף השיעור נחזור למה שדילגנו. אז המחלוקת השנייה זה בין רב לאביי. רב הסובר שבשביל לפסול אדם לעדות לממון הוא צריך לעבור על איזשהו איסור שקשור לחמאס, כלומר ממון, לעומת זאת אביי אומר שכל אב שיש בו מלכות מגדיר אותו כרשע והוא פסול לעדות לא רק במה שהוא חטא אלא גם בממון. על איזה מקרה הם דיברו? על אוכל נבלות. אז אביי ברור שפוסל כל אוכל נבלות, כי זה לאו שיש בו מלכות. אבל לרב זה תלוי למה הוא אכל. אם הוא אכל כי בשר נבלה זה יותר זול מבשר כשר, אז פה יש קשר ממוני, וגם לרב הוא יהיה פסול. אבל אם הוא אכל להכיס, כלומר בלי שום קשר לממון, אז לפי רב הוא לא חשוד על ממון, והוא יכול להעיד בדיני ממונות. אז שוב, לאביי לא צריך ממון, לרב צריך ממון. ועכשיו הגמרא מביאה שתי קושיות מברייתות די דומות, אחת על רב ואחת על אביי. אז הברייתא הראשונה זה ראיה לכאורה לאביי וקשה על רבה, כי הברייתא מביאה את הפסוק של אל תשת רשע, והיא לומדת משם מי פסול לעדות, גזלנים ומועלים בשבועות. מה זה מועלים בשבועות? כל שבוע, גם סתם אדם שנשבע שבועת שווא, אז הנה אנחנו רואים שהוא נפסל אפילו שזה לא קשור בכלל לממון. ככה מבינים בהתחלה, אבל רבה יענה, מה פתאום? השבועה כאן זה דווקא שבועה ממונית, אבל סתם אדם שנשבע לשווא הוא לא נפסל. אז זה הראיה לאביי ודחינו אותה. עכשיו ראיה לרבה ואותה לא נדחה כל כך מהר. מייטיבי, הגמרא מביאה ברייתא נוספת שגם כן מביאה את הפסוק, והיא לומדת מהפסוק שמי אסור? גזלנים ומלווי בריבית. אז הנה רואים שכל הדוגמאות שהברייתא הביאה זה דווקא דברים שקשורים לממון. אז זה ראיה לרבה וזה נגד אביי. אז כרגע הגמרא באמת נשארת על אביי בתיובתא, עוד מעט נראה שכן יהיה לזה תירוץ. אז הבאנו ברייתות לכאן ולכאן, ועכשיו קצת מתחת לאמצע עמוד א', הגמרא מציעה שזה מחלוקת תנאים. עכשיו לפני שנראה את הברייתא עם התנאים, נקדים קודם שהגמרא מבינה כאן שיש פה הדרגה של שלוש רמות בחשדות נגד אדם. הרמה הקלה ביותר, נקרא לזה רמה אחד, זה אדם שחשוד לעבור על איסורים בינו לבין המקום. זה נקרא רע לשמיים. למשל, הדוגמה של אביי ורב, האדם שאוכל נבלות. זה רמה אחד. הרמה השנייה זה אדם שחשוד לשקר גם בדיני ממונות, שזה חמור יותר מהרמה הראשונה, כי פה הוא עובר על שני דברים, הוא גם רע לשמיים, והוא גם רע לבריות, כלומר בן אדם לחברו. הרמה השלישית זה אדם שחשוד לשקר גם בדיני נפשות. שפה זה גם רע לשמיים ורע לבריות, וזה יותר חמור מהרמה השנייה, כי זה דיני נפשות. אז עד כאן תיאור הרמות. עכשיו, המחלוקת שראינו בינתיים, בין אביי לרבה ובין רב ששת לרב נחמן, הייתה לגבי המעבר בין רמה 1 לרמה 2, כלומר, אדם שחשוד ברמה 1, כלומר, חשוד על הריות או אוכל נבלות, האם הוא חשוד לעדות גם ברמה 2, כלומר, בממונות. לפי אביי הוא חשוד והוא פסול להעיד, לפי רבה הוא לא חשוד והוא לא פסול להעיד. רק בסוגריים נעיר שלפי רבה, אמנם הוא לא חשוד במעבר בין רמה 1 שהיא בן אדם למקום לבין רמה 2 שהיא בן אדם לחברו, אבל אם ברמה 1 מעורב גם עניין ממוני, כמו אוכל נבלות לתיאבון, אז כבר גם לפי רבה הוא כן חשוד, כי ברגע שהוא חשוד על ממון, אז הוא חשוד על ממון בכל הרמות. בכל אופן, אם אין ממון ברמה 1, אז לפי רבה הוא לא חשוד במעבר בין 1 ל-2, לפי אביי הוא כן. עכשיו הגמרא מביאה ברייתא שהיא עוסקת בכלל במעבר בין הרמה השנייה לרמה השלישית. כלומר, אומרת הברייתא, האם אדם שהעיד בדיני ממונות והזמנו אותו, כלומר, מעכשיו הוא חשוד על דיני ממונות, כלומר, רמה 2, האם הוא גם חשוד להעיד עכשיו על דיני נפשות, כלומר, רמה 3? רבי יוסי אומר שהוא לא חשוד, כלומר, לא עושים את המעבר בין 2 ל-3, ורבי מאיר אומר שהוא כן חשוד, עושים את המעבר בין 2 ל-3. אז עכשיו מציעה הגמרא, זה גם המחלוקת בין רב לאביי. רב שאומר שמי שחשוד על אחד הוא לא חשוד על שתיים, אז הוא כמו רבי יוסי שגם לא עולים משתיים לשלוש. לעומת זאת אביי שאומר שמי שחשוד על אחד כמו אכילת נבלות, הוא כן חשוד על שתיים, כלומר ממון, אז הוא כמו רבי מאיר שאומר שמי שחשוד על שתיים גם חשוד על שלוש, כלומר מממון לנפשות. אז זה הצעה של הגמרא, אבל הגמרא מיד דוחה את זה באופן חלקי. כלומר, אומרת הגמרא, אי אפשר להשוות בין שתי המחלוקות. המחלוקת של אביי ורבה זה במעבר מרמה 1 לרמה 2, לעומת זאת המחלוקת בברייתא זה מרמה 2 לרמה 3, ויכול להיות שאי אפשר להשוות בין הפער בין 1 ל-2 לבין הפער בין 2 ל-3. כי למרות שבאמת יש הבדל בין ממון לנפשות, אבל סוף סוף שניהם הם רע לשמיים ורע לבריות. לעומת זאת ברמה אחד זה רק רע לשמיים ולא רע לבריות. אז ממילא לומר שמי שחשוד ברמה 1 הוא גם חשוד ברמה 2 זה יותר חידוש מאשר לומר שמי שחשוד ברמה 2 הוא גם חשוד ברמה 3. אז רבי יוסי שאומר שאפילו מ-2 ל-3 לא עוברים, כלומר שמי שחשוד על ממון הוא לא חשוד על נפשות, אז ברור שמי שחשוד על 1, למשל נבלות, הוא לא חשוד על עדות שקר בממון. כלומר ברור שרבי יוסי הוא כמו רבה. אבל רבי מאיר שאומר שעוברים מחשד ברמה 2 לחשד ברמה 3, זה עדיין לא אומר שהוא יסכים עם אביי שגם עוברים מחשד ברמה 1 לחשד ברמה 2, ולכן רבי מאיר יכול להסתדר גם עם רבה. כלומר, אביי סובר שאין הבדל, כמו שלפי רבי מאיר חשוד ב-2 הוא גם חשוד ב-3, אז גם חשוד ב-1 הוא חשוד ב-2. זה דעת אביי, אבל רבה יאמר שצריך לחלק. רבי מאיר דיבר דווקא מ-2 ל-3, אבל מ-1 ל-2 גם הוא מודה שמי שחשוד על אכילת נבלות, הוא עוד לא חשוד להידדות שקר בממון. אז זה עד כאן ניסיון התליה במחלוקת תנאים. אנחנו 11 שורות מתחתית עמוד א', ועכשיו נראה איך פוסקים. אז אומרת הגמרא שהלכה כאביי, אבל כמו שהרגע אמרנו, אביי מובן רק לפי רבי מאיר ולא לפי רבי יוסי, לכן חייבים להניח שגם הלכה כרבי מאיר. אבל הרי יש לנו כלל שאם יש מחלוקת בין רבי יוסי לרבי מאיר, אז הלכה כרבי יוסי. אז אומרת הגמרא באמת בדרך כלל הלכה כרבי יוסי, אבל פה, אם נמצא סתם משנה שפוסקת כרבי מאיר, אז נוכל לומר שהלכה כרבי מאיר. אז עוד רגע נחפש את אותה סתם משנה, אבל לפני זה הגמרא מביאה סיפור נוסף שגם שם חיפשו משנה שהיא סתם כרבי מאיר, וזה לגבי בר חמה שהיו שני עדים שהעידו שהוא רצח. אבל הוא הביא עדים שהעידו על אותם שני עדים שהם גזלנים. אז עכשיו, האם אפשר להאמין לאותם עדים גזלנים שבר חמה רצח? לפי רבי יוסי אפשר להאמין להם, כי זה שהם חשודים ברמה 2 בממון, זה עוד לא אומר שהם חשודים ברמה 3 בנפשות, אבל לפי רבי מאיר אנחנו כן עוברים מרמה 2 ל-3, והם כן חשודים גם על נפשות, לכן ברור שלבר חמה יש אינטרס שנמצא סתם משנה כרבי מאיר, ובאמת רב פאפי מחפש משנה כזאת, והוא מביא שתי אפשרויות, את הראשונה נדחה ואת השנייה נקבל. המשנה הראשונה שהוא מביא זה בשורה השישית בעמוד ב', זה ממשנה בנידה ממתת. שם כתוב שכל מי שראוי להיות דיין בדיני נפשות, אז ברור שהוא ראוי להיות דיין גם בדיני ממונות. עכשיו, הכלל הזה לא יכול להסתדר עם רבי יוסי. כי הרי לפי רבי יוסי, אדם שחשוד על ממונות, אז הוא פסול לדיינות רק בממונות, אבל הוא עוד לא פסול גם בנפשות. אז הנה רואים שאותו אדם הוא כשר בנפשות, והוא פסול בממונות. אז זה נוגד את הכלל במשנה. לכן, הסתם משנה הזאת היא דווקא כרבי מאיר, כי באמת לפי רבי מאיר, אם הוא פסול לממונות, הוא גם פסול לנפשות. אז הנה לכאורה משנה כרבי מאיר, אבל דוחה הגמרא, לא יכול להיות שהנושא שם זה פסול בגלל חשד. למה? כי ממשיכה המשנה ואומרת שמקרים הפוכים דווקא יש. כלומר, יש אנשים שהם ראויים לדון בדיני ממונות, והם לא יכולים לדון בדיני נפשות. והרי אם הנושא כאן זה חשד, אז למה אדם לא יכול לדון בדיני נפשות? כי הוא חשוד על נפשות. אבל אם הוא חשוד על נפשות, אז ברור שהוא גם חשוד על ממונות. כי זה דרגה נמוכה יותר, אז ברור שהנושא כאן זה לא חשד. אלא מה הנושא כאן? הנושא כאן זה פסול יוחסין. כלומר, בדיין בדיני נפשות יש דרישת יוחסין גדולה יותר מאשר בדיני ממונות. כלומר, שאסור שהוא יאגר או ממזר, לעומת זאת בממונות הוא יכול להיות. אז זה הנושא שם במשנה, גם בסייפה וגם ברישה, ואין לזה שום קשר לנושא שלנו של חשוד, לכן אין משם ראיה שיש פה משנה כרבי מאיר. אז עכשיו נביא את המשנה השנייה, וזה משנה בראש השנה. המשנה בראש השנה היא מאוד דומה למשנה שלנו בכבדה לדמות ב', גם שם יש את אותה רשימת פסולי עדות, כמו משחק בקוביה ומפריחי יונים, אבל המשנה מסיימת שכל אותם אנשים ברשימה הם פסולים לעדות לגמרי כמו שאישה היא פסולה לעדות. כלומר, גם בממונות וגם בנפשות. והרי לפי רבי יוסי, כל הרשימה הזאת הם רק פסולים בדיני ממונות, אבל לא בדיני נפשות. כי הרי לדעתו אפילו גזלן ממש הוא לא פסול בדיני נפשות. אלא כמי המשנה הזאת? כרבי מאיר, שמי שפסול בממונות הוא גם פסול בנפשות. אז הנה לנו סתם משנה כרבי מאיר, ובאמת כשבר חמה שמע את זה, הוא נשק את רב פאפי שגרם לנו לפסוק כרבי מאיר, בזה הוא הציל אותו מגזר דין על הריגה, וממילא, כיוון שהלכה כרבי מאיר, אנחנו גם יכולים לפסוק כאביי, שלא רק מ-2 ל-3 אפשר לעלות, אלא גם מ-1 ל-2, כלומר שחשוד על נבלות הוא גם חשוד על ממון. אז בזה סיימנו את הסוגיה של מחלוקת אביי ורבה ורב נחמן ורב ששת, ועכשיו נחזור ממש לתחילת עמוד א' להשלים חור קטן. כאן הגמרא מביאה מחלוקת שגם אותה לומדים מאותו פסוק, את הפסול של עדים זוממים. מה זה עדים זוממים? אם אני הבאתי עדים שראו שאני הלוויתי לך כסף, יש כמה אפשרויות של עדים שאתה יכול להביא בשביל לפסול את אותם עדים שלי. אפשרות אחת זה שתביא עדים מכחישים, כלומר שהם יעידו שהם היו בדיוק באותו מקום, באותו אירוע, והם ראו שלא הלוויתי לך כסף. זה עדות מוכחשת, ואז אנחנו בספק. אפשרות שנייה זה שהעדים שלך יפסלו את העדים שלי על ידי זה שהם יעידו למשל שהם גזלנים, כי אז הרי נאמין לעדים שלך, כי העדים שלי לא יכולים להעיד על עצמם שהם לא גזלנים. זה אפשרות שנייה ואין בה שום חידוש מיוחד שהעדים שלך מנצחים כאן. אפשרות שלישית, שזה חידוש של התורה, זה להזים את העדים שלי. כלומר, שהעדים שלך מעידים שהעדים שלי בכלל לא יכולים להעיד, כי הם בכלל היו איתם במקום אחר באותו זמן. עכשיו, פה יש חידוש של התורה שאנחנו לא אומרים שזאת עדות מוכחשת, כלומר שאנחנו בספק, אלא מאמינים לעדים שלך המזימים ולא לעדים שלי. אז זה חידוש של התורה. בכל אופן, עדים שהזימו אותם, אז כמו שראינו מקודם, הם פסולים להיות עדים. אבל יש פה מחלוקת בין אביי לרבה ממתי הוא נפסל. כלומר, למשל, אם הוא העיד פעם אחת בחודש הראשון, אחר כך בחודש השני הוא העיד פעם שנייה, אחר כך בחודש השלישי הביאו עדים שהזימו את העדות שהוא העיד בחודש הראשון. אז העדות בחודש הראשון ברור שבטלה, אבל האם גם העדות שהוא העיד באמצע בטלה או לא? אביי אומר שהיא בטלה כי הוא נפסל למפרע, רב אומר שהיא לא בטלה כי הוא נפסל רק מכאן ולהבא. הגיון של אביי מאוד מובן, הרי מתי הוא נהיה עד רשע? מהרגע שהוא העיד שקר, שזה היה בחודש הראשון, לא בחודש השלישי. לעומת זאת רב אומר שזה רק מהרגע שהזימו אותו. מה הגיון של רב? הגמרא מביאה שני הסברים. הסבר אחד זה שגם הוא מסכים לאביי שמן הדין הוא אמור להיות פסול כבר מהחודש הראשון למפרע, אבל בשביל לא לפגוע באנשים שהוא חתם להם על כל מיני שטרות, אז פוסלים אותו רק מכאן ולהבא, כי הם לא יכלו לדעת. זה אפשרות ראשונה. אפשרות שנייה, שזה פסול מכאן ולהבא מן הדין. למה? כי כמו שהקדמנו, כל הדין הזה של עדים זוממים הוא חידוש גדול, כי מה פתאום שנאמין לעדים המזימים יותר מלעדים שמזימים אותם? לכן, כיוון שזה חידוש, אז החידוש הזה הוא רק מכאן ולהבא ולא למפרע. זה הסבר השני בדעת רבה. מה נפקמינה בין שני הסברים? אז התוספות בבבא קמא מביא נפקמינה אחת, נכתוב את זה בהערות. הגמרא כאן מביאה שתי נפקמינות, שבשני מדובר במצב שבו זה דווקא לא חידוש. ואז לפי הסברה של חידוש, אז פה כן הלך למפרע, כי זה כבר לא חידוש. לפי הסברה שזה פוגע באנשים אחרים, זה עדיין פוגע, ולכן עדיין נפסול רק מכאן ולהבא. מה הם אותם מצבים שזה לא חידוש? אז אפשרות אחת, כמו שהקדמנו, זה שהם לא הזימו את העדים, אלא פסלו אותם, למשל שהם העידו שהם גזלנים. אפשרות שנייה, שהם לא הזימו את שני הדיינים, אלא שני עדים באו והזימו עד אחד. שאז אין חידוש בזה שאנחנו מאמינים לעדים המזימים, כי הם שניים והוא אחד, לכן אין שם חידוש. ובזה סיימנו את הסוגיה של עדים זוממים, ובעצם הגענו למשנה בעמוד ב', נחזור מר על מה שראינו. קודם לגבי הפסולים דרבנן שהם קרובים לגזל, אמרנו שכל הפסולים אלו צריכים הכרזה בשביל לפסול אותם, חוץ מרואה שאולי לא צריך, ואמרנו שאם הוא לא יודע שהוא חוטא, אז הוא לא פסול. אחר כך לגבי הפסול של אל תשת ידך עם רשע להיות עד חמאס, ראינו שתי מחלוקות כפולות מה הוא צריך לעשות בשביל להיפסל מעדות בממונות. לפי אביי ורב ששת מספיק שהוא עבר עליו שיש בו מלכות, לפי רבא ורב נחמן הוא צריך לעבור על משהו שיש בו סוג של חמס או גזל, המקרים שמחלקו בהם זה בחשוד על הריות ובאוכל נבלות להכעיס. אחר כך ניסינו לצלוט את המחלוקת הזאת במחלוקת תנאים לגבי האם מי שחשוד על ממון הוא גם חשוד על נפשות, אבל דחינו ואמרנו שזה לא דומה. גם אם נאמר שם כמו רבי מאיר שמי שחשוד על ממון הוא חשוד על נפשות, זה עדיין לא אומר שמי שחשוד על נבלות הוא גם חשוד על ממון, כי ממון זה רע לשמיים ורע לבריות, ונבלות זה רק רע לשמיים. בסוף אמרנו שפוסקים כמו אביי שמי שחשוד על נבלות כן חשוד על ממון, זה בתנאי שפוסקים כמו רבי מאיר שמי שחשוד על ממון חשוד גם על נפשות, ובשביל לפסוק כרבי מאיר מצאנו סתם משנה שפוסקת כרבי מאיר, שאומרת שכל אותם חשודים מדרבנן על ממון הם פסולים לא רק לממון אלא גם לנפשות, כמו שאישה פסולה גם לממון וגם לנפשות כל טוב.